קשת, קורס שידורי תורה, יום שלישי, זמן אלול. אנחנו מזינים לסדרת שיעורים בנושא הימים הנוראים על ידי הרב יאיר כאן.
אוקיי, נתחיל עם סיף בשולחן ארוך בסימן תפקוף פי א', סיף א' באור החיים. שם המחבר פותח, נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. ככה זה מנהג הספרדים, מתחילים סליחות כבר מראש חודש אלול. הרמה, ומנהג בני אשכנזים אוקיי, אלא מראש חודש ואילך מתחילים לתקוע אחר התפילה שחרית. ויש אומרים גם כן ערבית. כן, זה המחלוקת בין המחבר, בין הרמה, במחלוקת הספרדים מתחילים סליחות מראש חודש אלול, ואשכנזים מתחילים חצי שבוע לפני, שבוע וחצי לפני, תלוי בלוח השנה. המגן אברהם בספר קטן ב' דן בשאלה הלכתית, מה זה ראש חודש אלול? יש שני ימי ראש חודש אלול, האם זה היום האחרון של אב, האם זה א' אלול, מה זה ראש חודש אלול? אז הוא מביא בזה שתי דעות. הוא מביא שדיש להתחיל לתקוע מיום ראשון ראש חודש אלול, דז הווה מם יום שלפני יום הכיפורים. כמו שעלה משה בהר, כדית בטור. אז בעצם מה שהמגן אברהם עושה, הוא משווה את אמרת הסליחות עם עליית משה רבינו להר סיני. ולפי טענתו, מתי זה קרה? זה קרה ביום האחרון של אב. לכן באלף אלו, מתחילים סליחות. האם כך נוהגים?
לא.
לא. גם כן לגבי תקיעת שופר לאשכנזים. אנחנו לא מתחילים בסוף אב, אנחנו מתחילים באלף אלו. ואת זה הוא מבסס שיש בזה כמה טעמים, אבל אחר כך הוא אומר, ולי נראה, דעתם כמו שכתב התוסף בבקם הדף פי ב' בשם התנחומה, דמושה עלה ביום שני דרוש חודש אלול, רק שעברו על לאלול, דהי שעתה, הם עשו שנה מעוברת באלול, בדרך כלל לא עושים שנה מעוברת באלול, באותו שנה כן עשו שנה, סליחה, חודש מעובר, דהי שעתה, ואם כן, אין לזוז מהמנהג להתחיל ביום שני. לכן המגן אברהם אומר, המנהג הוא להתחיל באלף אלול, ולא ביום האחרון של, של, של אב, לא בראש חודש ראשון, אלא בראש חודש שני, שזה אלף אלול, גם לגבי תקיע שופר, וגם לגבי סליחות. והוא מביא בשם התוספות, ואני אקריא לכם את התוספות, אבל לפי מדרש תנחומה שאומר, דבי"ז תמוז ירד, ובי"ח בו שרף את העגל, שמשה רבינו שרף את העגל, רק בי"ח, אז כאשר משה רבינו עלה למחרת, באיזה יום הוא עלה? הוא עלה בי"ט. ובי"ט עלה, ונמצא יום עלייה שלמם אחרונים, באחד באלול. כן, ואז הוא מוסיף, שאם כן, תמצא, לא תמצא ירידה ביום כיפורים, אם לא נאמר דעברוע לאלול. כן, אז הוא מוכיח שלפי התנחומה, באמת עשה את האלול להיות מעוברת, הוסיפו עוד יום, ואם כן, מתי עלה משה רבינו להר סיני ב-40 יום האחרונים? באלף אלול. עלה באלף אלול, ירה ביום כיפור. זה בעצם התקופה. אוקיי, ואם כן, יש קשר בין אמירת סליחות לפי הספרדים, או תקיעת שופר לפי אשכנזים, כל חודש אלול, כולל 10 ימי תשובה, והקשר בין הדברים זה בעצם אותם ימים שמשה רבינו עלה להר סיני. המגן אברהם בסעיף קטן ג' מביא עוד הלכה, שאני חושב מעניינת בהקשר הזה, וצריך לתעטף בשעה שאומרים י' ג' מידות. וכאן מדובר על הלכה שמעבר לדין הכללי שבדרך כלל שליח ציבור צריך לבוש תלית לכבוד הציבור גם כן בערבית, יש כאן דין מיוחד, יש דיון באש של אברהם, האם מדובר גם כאשר, האם אפשר להגיד גם מידות ביחיד, וגם אז לתתף, או מדובר שליח ציבור, שבדרך כלל תמיד צריכים לבוש תלית. ואז בעצם מה שבא לידי ביטוי כאן, זה שיש דין מיוחד בגלל מידות לתתף בתלית. וזה בא לידי ביטוי באש של אברהם, שאפילו יחיד, שבדרך כלל לא צריך לבוש תלית, וזה כן צריך לבוש תלית, ואז הוא אומר, זה משהו יותר מעניין, וטלית אינו מעכב. אם אינו טלית וציבור מתפללים, יש לומר ירגון מידות ולא טלית וצריך עיון. כן, הוא אומר, טלית לא מעכב. היינו עולים, מעלים על הדעת שטלית מעכבת? שאם אין טלית, אז אי אפשר להגיד ירגון מידות? אז מניין מעכב, אבל למה שטלית תעכב? יש כאן איזשהו דין מיוחד שירגון מידות דורש טלית. ובעצם במקור הדברים, ויש דיונים שלמים, כאשר אנחנו הולכים לסליחות, האשכנזים, במוצאי מנוחה, כן, מוצאי שבת, הולכים לסליחות פעם ראשונה. אז כולם הולכים באמצע הלילה, וצריכים לתתף בתלית באמצע הלילה, ואיך מברכים על התלית, ולקח את תלית של הקהל, ולא תלית פרטית, בגלל שאז יש בעיה של ברכה. בכל נדרי לובשים בלילה, אבל כולם מקפידים לתתף בתלית כבר ביום, ועל שיש בעיה של ברכה. אבל בלילה צריכים לתתף בתלית, ודיונים בהלכה איך לעשות את זה. זה דבר מאוד חשוב. לתתף בתלית בזמן י' גיל מידות. מה העניין? הפשע של הדברים נמצא בסוגיה בראש השנה דף י' זיין עמוד ב'. שם בעצם הגמרא כאן זה המקור לסליחות. עיקר סליחות זה י' גיל מידות רחמים. כל השאר זה פיוטים. עיקר אמירת סליחות זה י"ג מידות רחמים. ויעבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, מלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוכר להם. השם השם אני הוא קודם שיחטא אדם, ואני הוא לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. כל רחום וחנון, אמר יהודה ברית קרותה ל-13 מידות, שאינם חוזרות ריקם, שנאמר הנה אנוכי קוראת ברית. אז כאן בעצם, בגמרא, יש את המקור לידגיון מידות, לסליחות בכלל. כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפני כסדר הזה. ואז יש ברית קרותה שאינם חוזר ריקם. ולכאורה הגמרא הזאת היא מאוד מאוד תמועה. מה יש כאן בירגיון מידות? זה איזשהו לחישה? זה משהו מגי? זה כמו נחמן מאומן? להבדיל? מה זה? אומרים את הקטע הזה? ברית קרותה אינם חוזר ריקם. מה המשמעות של הדברים? לפחות הגישה שלי ביהדות זה שזה לא דברים מגיים שאומרים מילים ואז יש איזושהי לחישה וזה משהו קסם, פתאום יש כפרה. אבל כך לכאורה משתמע מתוך הגמרא. ברית קרותה אינו חוזר מכאן, לוקחים מניין, שליח ציבור עומד שם, מתעטף בטלית, אומר י' גמיר רחמים, ברית קרותה שאינו חוזר מכאן. זה סליחות. זה המקור. וממש אותה דברים. איזה מין תפילה, סדר תפילה זה ירגון מידות. אז האמת היא שאם אנחנו רוצים להבין את משמעות ירגון מידות רחמים או משמעות סליחות בכלל, מה שצריכים לעשות זה לחזור בעצם לפרשה בתורה שבה הדברים יראו. וכאן יש שתי פרשיות מקבילות שצריכים ללמוד את שניהם. בשמות פרק י' ג' ויומר, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הריני נא את כבודך. ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויומר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. ויומר השם הנה מקום איתי וניצבת על הצור. ויאר בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור. וסקותי כפי עליך עד עוברי. ויסעתי את כפי, או כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. האם אנחנו מבינים את הקטע הזה? לא. אנחנו לא מבינים את הקטע הזה, אנחנו לא יודעים מה זה אחוריי, לא יודעים מה זה לפניי, לא יודעים מה זה נקראת הצור, לא יודעים, אנחנו לא מבינים שום דבר, כי מדובר כאן, יש דבר אחד שאנחנו מבינים, רק דבר אחד. הדבר היחיד שאנחנו מבינים, זה שמשה רבנו, שזה בכיר המין האנושי, פל פל דבר בו, שאחד מיוגימל יקרה אמונה, של הרמב״ם, שמשה רבנו הגיע למעלת נבואה שאף נביא אחר לא הגיע אליו. פעל פעל דבר בו. לא חין עבדי משה. משה רבנו הוא שונה. נבואתו שונה. כל אמונה שלנו בתורה, בנבואת, זה בגלל שהתורה היא נבואת משה, ואין נביא אחר יכול לבוא לשלוט הנבואה בגלל שאנחנו היינו שם בהר סיני כאשר הקדוש ברוך הוא ניבא אל משה רבנו, אל עם ישראל, פעל פעל דבר בו. ולכן משה רבנו, שהוא בכיר מן האנושי, פעל פעל דבר בו, כן? לא כן עבדי משה, אצלו זה לא אספקליה דאינה מאירה, זה אספקליה דאירה. משה רבנו כאן מבקש, הרי נא תפודך. מעבר למה שמשה רבנו מסוגל, הוא מבקש בעצם חוויה דתית, הוא מבקש מה? הוא מבקש לראות את כבוד השם. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? לא יראני אדם וחי, זה בלתי אפשרי. משה רבנו, עם כל גדולתך, עם כל זה שאתה בכיר מן האנושי, אתה אדם סופי. אתה שוכן בתי חומר. לא יראני אדם וחי, זה בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא אין סופי, הקדוש ברוך הוא לא גוף, לא גבייה, ואתה שוכן בתי חומר, זה בלתי אפשרי. הרי אני נעת כבודך באופן מלא, זה בלתי אפשרי. אבל אף על פי שאני לא יכול למלא את הבקשה שלך באופן מלא, בכל זאת באופן חלקי אני יכול למלא את הבקשה. ואיך אני ממלא את הבקשה באופן חלקי? אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, זה מה שאני אעשה. אבל אתה תהיה בנקראת הצור, אתה תראה רק את אחוריי, אתה לא תראה את פניי, לא יראה אני אדם וחי. זאת אומרת, איך אנחנו, איך משה רבנו רואה את אחרי השם, כאשר הקדוש ברוך הוא מעביר את כל טובו על פניו, וקורא בשם השם. ואיפה הדבר הזה מתקיים? אז פשוטו שמקרא, מתי זה מתקיים? בפרק הבא, ויפסול שתי לוחות אבנים כראשונים, והשכם משה בבוקר ויעל על הסיני, כאשר ציווה אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם. יש כאן מילה מאוד מאוד, ויתייצב עמו שם, הקדוש ברוך הוא ניצב עם משה רבנו, ויתייצב עמו שם, כלומר יש כאן דבר שהוא מדהים. ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו ויקרא. אז זה בדיוק מקביל לאני אעביר כל טובי על פניך, ויעבור השם על פניו, אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם אלוקיך, ויקרא בשם השם. אז הקיום החלקי של בקשת משה רבנו, הרי לי נעת כבודך, מתי הדברים מתקיימים? בירגיל מידת רחמים. ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם כרך ומחנון. על זה רבי יוחנן אומר, ומה למקרא כתוב, אי אפשר לומרו. זה דבר שאי אפשר בכלל לומר את זה. ורבי יוחנן רואה כאן את הפסוקים, ואומר כאן, יש כאן מקרא מלא, אי אפשר לומרו, יש כאן דבר שהוא בלתי אפשרי. הוא מלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. מה ראה רבי יוחנן בפסוקים האלו, שזה מקרא מפורש ואי אפשר לומרו? מה כל כך מזעזע כאן? מה כל כך מבהיל כאן? מה רבי יוחנן ראה כאן בפסוקים? הוא רואה שיש כאן קיום הכי עמוק, שיש כאן קצה גבולת אנושית לחוות את הקדוש ברוך הוא. זה מה שקורה כאן במאמר הזה שיוגעים מידות רחמים. וזה מעבר, חשוב לציין שזה מעבר למה שהיה במאמר הסיני. אחרי מאמר הסיני, משה רבינו אומר, הרי נראה את כבודך, וכאן הדברים מתקיימים. וזה מתקיים ביחידות כאשר רק משה רבנו שם. כאן זה מתקיים. ומלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. והתייצב עם שם. הם נמצאים ביחד, זה בלתי אפשרי. בכפיפה אחת, הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו. אז נכון, הוא מקרא תצור, ומשה רבנו מעוטף בתלית. אבל מדובר כאן על איזשהו תיאור, רבי יוחנן מנסה לתאר, בצורה אולי ציורית, את הקרבה והחוויה הדתית העמוקה, שבמובן הזה של גמידות רחמים. משה רבנו יחד באותו חדר קו יחל עם הקדוש ברוך הוא, ומה שמסתיר את כבודו ממשה רבנו זה התלית. הקדוש ברוך הוא מתעטף בתלית, אבל משה רבנו והתייצב עמו שם, אלא לא יראני אדם וחי, ולכן הוא מתעטף בתלית. זה מה שבעצם מנסים לציין כאן. יש כאן קיום חלקי אמנם של הבקשה של משה רבנו, הרי נינת כבודך, שבחיר המין האנושי של פר פר דבר בו, כאן מגיע בעצם לחוויה הדתית הכי עמוקה שלו בנקודה הזאת. ויוד גיום להיות רחמים, ויקרא שם על פניו, ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם כל רחום וחמים. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להבין את הדברים בצורה קצת יותר, בדרך יותר עמוק, יותר עמוקה. והציור של רבי יוחנן של שליח ציבור ותלית, אני חושב לוקח אותנו גם כן אולי למקום נוסף שאני תכף אסביר, אבל אולי נקודה נוספת. כאשר אנחנו אומרים יגיעו מידות רחמים, אני אחזור לנקודה הזאת עוד מעט. כאשר רבי יוחנן אומר שזה כמו שליח ציבור, למה הוא בחר דווקא בציור הזה? אין דרך אחרת כדי לצייר שהקדוש ברוך הוא נמצא אבל נסתר, נוכח אבל נסתר, נמצא איתנו, אבל אי אפשר לראות אותו, כי לא יראני אדם וחי. אין דרך אחרת שאפשר לצייר, זה חייב להיות שיח ציבור ועטוף בתלית. אין דרך אחרת לצייר ציור כזה, מעין זה. אני חושב שמה שרבי יוחנן אומר, זה משהו חשוב מאוד, ומשהו שאופייני למועדי ישראל בכלל. אנחנו חוגגים פסח, סוכות, ראש השנה ויום כיפור, וכאשר אנחנו מציינים אירועי העבר, בין אם מדובר על ימים טובים או ימי אבלות כמו תשעה באב, אנחנו לא רק אבלים בתשעה באב בגלל שלפני 2000 שנה נחרב הבית, אלא משהו מעין חורבן הבית אנחנו חשים גם היום. כאשר אנחנו נכנסים לתוך סוכה, אנחנו צריכים לחפוף במידה מסוימת את ענני הכבוד שהיו במדבר, ואת הקרבה לשכינה שבאה בעקבות ענני הכבוד או סוכה ממש, לא כרגע משנה. ביום הכיפורים אנחנו זוכים לכפרה, לא בגלל שלפני אלפי שנים קיבלנו לוחות השניות, אלא לדורות זה יום כפרה. כל שנה ביום הכיפורים אנחנו זוכים לכפרה מחודשת. בגלל שמועדי ישראל מבוסס על הרעיון שאירועים בעבר הם חלק מהחוויות הדתיות של עם ישראל בהווה. יש אבלות בהווה בתשעה באב. ויש הגשת שכינה בהווה בסוכות. יש כפרה בהווה ביום כיפור. ויש הגשה של חירות בהווה בפסח. וכל דבר חייב להם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בגלל שיש חירות, אנחנו יוצאים מעבדות וחירות בפסח כל שנה. זה לא רק כדי לזכור את מה שהיה בהיסטוריה. אבל בגלל שיש חוויה של יצירה ועבדות לחירות כל שנה בפסח. כל שנה בשבועות אנחנו מקבלים את התורה מחדש. ויש לכל מה שאני אומר כאן גם כן ביטויים בהלכה שלא המקום כאן לציין. אבל מועדי ישראל זה לא רק לציין מה שהיה בהיסטוריה, אלא זה מה שהיה בהיסטוריה משפיע עלינו היום. יש סגולות רוחניות למועדי ישראל. ומה שהיה בעבר משפיע גם כן על ההווה. בזעיר אנפין. יש משהו שיציאה מעבדות לחירות כל שנה בפסח. יש בזעיר אנפין איזשהו מעין קבלת התורה מחודשת כל שנה בשבועות. ויש בזעיר אנפין קבלת לוחות שניות והכפרה שבא בעקבות חטא העגל כל שנה ביום כיפור. וכל שנה בראש חודש אלול יש מעין עלייה של משה רבנו לקבל את הלוחות השניות, ובאותו יום שהוא עלה לפי פשוטו של מקרא, אותו יום הוא זכה בי"ג מידות רחמים. מתי זה קרה? הרי נראה את כבודך. העניין הוא לא באיזה יום הוא עלה, אם זה היה בלמד אב או באלף או באלף אלול, זה לא משנה. אבל אותו יום שהוא עלה, זה באותו יום שבה התקיים אצלו, אצל משה רבנו, את המעמד הגדול והעמוק הזה של י"ג מידות רחמים. שזה כבר תחילת התהליך שמסתיים מתי ביום כיפור. ובעצם מה שרבי יוחנן מנסה לומר לפי דעתי זה רעיון מאוד עמוק. אמירת סליחות, כאשר השליח ציבור מתעטף בתלית, הוא מייצג כביכול את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו כאילו נמצאים באותו מעמד, מעין אותו מעמד של משה רבינו, ואנחנו שומעים את יגון רחמים וצריכים להגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד איתנו קרוב אלינו. ועכשיו אני רוצה בעצם לומר את אולי את המשפט הכי חשוב במקום מה שמעתי. איזה מין, כאשר אנחנו נדגים לרחמים, אנחנו לא מתפעלים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. אל יודגים מידות רחמים, כאשר אנחנו יודגים מידות, מה פירוש הדבר מידה? בטוח ששמעתם על הרמב״ם, הרמב״ם אומר שיש אין מידות חיוביות, יש מידות שליליות. כן? אפשר לדבר על מידות של הקדוש ברוך הוא. אפשר לדעת מה הוא לא, כן? מתוך מה ש... מכלל לב, מכלל הן אתה שומע לב. כן? אבל בעצם מה אנחנו, מה יתגיום להיות מידות? זה בעצם, זה מה שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רחום, הוא חנון, זה דין, זה רחמים, זה קל, שזה דין וזה רחמים, זה הכל ביחד. בעצם, כאשר הקדוש ברוך הוא עמד שם על יד הקדוש ברוך הוא והעביר כל טובו על פניו, הוא אמר זה מהותי, זה מי שאני, אני אשם לפני החטא, אני אשם אחרי החטא, אני רחום, אני חנון, אני רב חסן, אני אמת, זה מה שאני. כאשר אני אומר שזה יש כאן חוויה דתית, יש כאן גם כן הקדוש ברוך הוא שלא רק מנבא על משה רבינו, אלא מסביר לו מהו כביכול. יורגים מידות רחמים, זה כביכול מהותו של הקדוש ברוך הוא. כאשר בתוך חלל החדר או חלל נקרת הצור, פתאום משה רבינו שומע השם, השם, קל רחום וחנון, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, מגלה אליו את מהותו. אז אמנם אני מניח שהקדוש ברוך הוא זה לא י"ג מידות נפרדות, אבל אוזן אנושי לא יכול לכלול את האמת המוקדת. ולכן אוזן אנושי צריך לשמוע את המידות כל אחד בנפרד. מעין זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, אבל האוזן האנושי קולט זכור בנפרד ושמור בנפרד. ועכשיו אנחנו לא יכולים להבין את הדברים המוקבים. אז איך הדברים באים לידי ביטוי לאוזן האנושי? י"ג מידות רחמים. אבל בעצם יש כאן התוכן של י"ג רחמים, זה תוכן של גילוי שכינה. וכאשר אנחנו אומרים, קראת לו נמל 13, והתייצב עמו שם, אז אנחנו משחזרים את המעמד של י"ג מידות. וכאשר השליח ציבור מעוטף בתלית, צועק, השם השם קל רחום וחנון, אנחנו צריכים לשמוע כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא בחלל החדר יחד איתנו. זה מה שרבי יוחנן מנסה להגיד. אמר לי מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, שלא רק שהקדוש ברוך הוא היה שם משה והתייצב עם משם, אלא הוא בעצם תיאר לפניו איך שלדורות אפשר להנציח את המעמד הזה ואת הברית הזאת. וזה המשך הגמרא בראש השנה. מלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וראה לו למשה סדר תפילה ואמר לו כל זמן שישראל חותים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוכר להם. למה כאן? יש כאן לחישה? לא. אם חוזרים בתשובה ואומרים י"ג רחמים, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם אתם חוזרים בתשובה, אני אהיה שם איתכם. ומה זה חטא? ומה גורם לחטא? למה חטא גורם? חטא גורם לריחוק של השכינה מעם ישראל. ומה פירושו של דבר? תשובה, לא רק כאשר אדם חוזר בתשובה, אלא כאשר אדם חוזר לקדוש ברוך הוא. הברית כרותה היא שאם אתם חוזרים בתשובה, אני אחזור עליכם. זה הברית כרותה. וכאשר, אם אתם חוזרים בתשובה, והשליח ציבור מתעטף בטלית, ואומר השם השם כאן רחום וחנון, זה לא רק מילים, אני שם איתכם. והתייצב עמו שם. זה לא תפילה שהקדוש ברוך הוא ירחם, זה מהותו של הקדוש ברוך הוא, זה י"ג מידות השם. זה י"ג מידות רחמים, זה סליחות. כל הרעיון של תפילה וסליחות זה שאנחנו עומדים לפני השם. וזה בעצם הכפרה האמיתית. בגלל שחטא גורם לריחוק, והברית כרותה שהקדוש ברוך הוא לא משיב פנינו ריקם, אם אנחנו חוזרים תשובה, אז הקדוש ברוך הוא יהיה שם איתנו. וזה י"ג מידות רחמים, זה הפשט. זה לקח לי הרבה שנים להבין את הפשט הזה. אבל זה הפשט בסליחות, זה הפשט באמירת י"ג מידות רחמים לפי דעתי. לכן זה לא סתם לחישה שאנחנו אומרים, ואז הקדוש ברוך הוא חייב לכפר אותנו. אלא זה מהות הכפרה. שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו, למרות שטעינו, למרות שחטאנו. כאשר אנחנו חוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו ויתייצב עמו שם. זה לא איזושהי לחישה כדי שמחייב הקדוש ברוך הוא לכפר על חטאינו. אלא זה מהות הכפרה עצמה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תחזרו בתשובה, אני אהיה איתכם. כאשר השליח ציבור מתעטף וצועק השם השם קרח ומחנו, אני נמצא בחלל החדר והתייצב עמו שם. והאמת היא שאמנם משה רבינו כיחיד קיבל את י"ג מידות באלף אלו בלמד אב, זה מתי שמשה רבינו קיבל את י"ג מידות. והוא קיבל את י"ג מידות, וי"ג מידות בעצם הם הדיבור של לוחות השניות. הדיבור של לוחות הראשונות זה עשרת הדיברות. ואז מקבלים את הלוחות. הדיבור של לוחות השניות זה י"ג מידות רחמים. עשרת הדיברות ניתנו לעם ישראל, לכל הציבור. י"ג מידות ניתנו למשה רבינו באופן פרטי. הלוחות הראשונות, הקדוש ברוך הוא פסל. לוחות השניות, משה רבינו פסל אותם. פסל לך. בגלל שלוחות הראשונות, שזה היה לפני החטא, אז הכל בא מתנה מהקדוש ברוך הוא. אבל אחרי החטא, אם אנחנו רוצים להגיע ולזכות י"ג מידות רחמים של לוחות השניות, זה דורש מעשה של האדם. לא קורה אוטומטית שנגיד את המילים, נתתף בתלית, נגיד את המילים, זה לא קורה באופן אוטומטי. זה דורש צנועה של האדם, סלחה. ואז אנחנו יכולים לזכות לדיביון מידות. אם כן, אנחנו פתאום מבינים מה החשיבות של עיתוף בתלית ולמה זה דין מיוחד בדיוק מידות. למה יש אולי הווה מינה שאולי התלית יכול לעכב? בגלל שזה לא דין של כבר הציבור באופן רגיל שצריכים איזשהו תלית. אלא מלמד שנתת את הקדוש ברוך הוא בתלית. ואנחנו מנסים לשחזר מעין המעמד הזה של יוגיו מידות של הקדוש ברוך הוא, הרי נעת כבודך. וזה משמעות העטיפה בתלית. והזכרתי שמשה רבנו כאדם בודד קיבל את יוגיו מידות, מתי? כאשר הוא עלה באלף אלול, אבל עם ישראל זכה ביוגיו מידות, מתי? ביום כיפור. ולדעתי, אי אפשר להוכיח את זה, אבל לדעתי, כאשר כתוב קרן אור פניו ודבר איתו, כן, הפנים זה ויבוא השם על פניו ויקרא. אותו גילוי שכינה שיוגים מידות, שזה נקודת השיא בחוויה הדתית של משה רבינו, זה קרן אור פניו וידבר איתו. וכאשר הוא עמד שם בלי המסווה וכולם ראו כי קרן אור פניו, אז הם פתאום, עם ישראל קיבל בעקיפין את החוויה הדתית של יוגים מידות רחמים. מתי זה היה? ביום כיפור. ולכן יוגים מידות גם כן הופך להיות חלק מרכזי של סדר התפילה ביום הכיפורים. לא רק בגלל שזה יום של, של, של כפרה, אלא בגלל שבאותו יום כיפורים עם ישראל כעם, כציבור, קיבל יוגים מידות. ומהות הכפרה של יום כיפורים זה לפני השם תתארו. אנחנו נתארים, למה? בגלל שאנחנו נמצאים לפני השם. זה מהות הכפרה. הנוכחות, והתעצב עם השם, זה מהות, זה מהות עניין של יום הכיפורים. זה פירושו של דבר עיצומו של יום מכפר. בגלל שיש סגולה באותו יום שלפני השם תתארו. ביום כיפורים, כהן גדול נכנס בשם הציבור לפני ולפנים, לפני השם תתארו. וזה מה שרבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, מי אתם מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. והוא משווה את זה למקווה. מקווה ישראל השם, מה המקווה מתאר את התנאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. זה התיאור, בגלל שהכפרה והתארה היא הידי זה שאנחנו יכולים לחזור לפני השם. שאם אנחנו חוזרים בתשובה, אז לפני השם תתארו. וזה מהות הכפרה והתארה של יוגיו מידות הרחמים.